שלום למאזינות ולמאזינים, כאן ארני שומר, בפודקאסט של הבלוג אם נרצה, בלוג בנושא שינוי תודעה, אקטיביזם ויצירת סיפור חדש לאנושות עם מבט מקומי על ישראל והמזרח התיכון. אני שמח שהצטרפתם אלינו. מי שרוצה יכול להירשם ב-www.ifwewill.net, ניתן גם לתרום. אשמח לשמוע גם תגובות שלכם. האזנה נעימה. אז שלום לאיידה שיבלי, פעילה פוליטית, פמיניסטית, רדיקלית, חברה בכפר לחקר השלום בתמרה בפורטוגל, פעילה בכפר האקולוגי פרחה בשטחים שנמצא ליד סלפית ואריאל. נשמח אם תתחילי בלספר לנו על הפרויקט בפרחה, על הפעילות שלך שם. רוב הישראלים לא שומעים על פרויקטים מעוררי תקווה והשראה כמו זה שקורים גם בשטחים, ונשמח לשמוע על זה בתור התחלה. אני גם אגיד שעצם זה שאנחנו עושים את הרעיון הזה בעברית, זה חלק מה בעיה או החוסר שוויון שיש פה, שרוב הציבור הישראלי יהודי לא דובר ערבית לצערנו.
האופטימלי היה זה שהיית שואל אותי בשפת האם שלך, ואני עונה לך בשפת האם שלי.
יום יובו.
ושתי השפות האלה הן ילידות הארץ, כן? וזה שגם אחרי 70 שנה אנחנו ממשיכים להגיד יום יובו, ואנחנו ממשיכים להגיד, למרות שאני יודעת שאתה אישית כן לומד ודובר ערבית במצב סביר, אז תודה על המאמץ שלך גם. שאלת על פרחה. פרחה היא כפר קומוניסטי, או בוא נגיד, יש פה רוב קומוניסטי, וזה כפר ערבי פלסטיני ל-traditional, מסורתי, המובילים בו כבר יותר מ-20 שנה מכוונים אותו יותר ויותר לכיוון השיתופי. ואנחנו גילינו את פרחה לפני כמה שנים, כי במסגרת העבודה של הגלובל קמפוס, שזה המסגרת פלטפורמה בינלאומית לחיזוק אנשים מהגלובל סאוס, ללמד אותם על נושאי אקולוגיה ומים וחיים אלטרנטיביים, ובמסגרת העבודה שלי בגדה עסקנו עם הרבה פרויקטים, אבל כל הזמן חיפשנו שנגיע לקהילה ולא רק עם פרויקטים בודדים. ושמענו על פרחה כל הזמן שהיא כפר קומוניסטי, שזה כפר שהוא הכי נקי בגדה. זה כפר שעדיין נשים מסתובבות בכפר בלי כיסוי ראש. על כפר שבמיוחד יש בו פסטיבל לעבודה התנדבותית של בני נוער כבר 25 שנים. ואני הייתי, איך זה שאני לא יודעת על זה? למרות שיש לי קצת ברקע שלי קצת רקע קומוניסטי או אהבה לקומוניסטים, בוא נגיד. ובתור פמיניסטית תמיד חיפשתי את המקומות האור הזה, אבל איך זה שלא ידעתי עליו? ואני אומרת את זה כי הרבה פעמים גם לנו, לפלסטינים, מה שקורה בגדה, הדברים שיש בהם אור ותקווה מוסתרים. אז הגענו לפרחה ובאמת לתדהמתי מצאתי כפר ב-48% מהבתים שלהם יש גינות בית. גינות בית שבהם מגדלים את רוב האוכל שלהם. ולראות את זה בגדה, זה למי שמחובר לאדמה ולמי שמחובר לתקווה, ישר דמעות עולות. כי
זה מדהים.
זה כאילו לראות את האוכל.
גם מתרגש לשמוע את זה.
בדיוק. וזה 48% מהאנשים. אחוז די גדול מהכפר אוגר את מי הגשם בבאר או בצורות אחרות, והכפר באמת נקי ובאמת מאוד צלחני ומאוד מתקדם. ישבנו עם התושבים והם רצו מאוד לשמוע על תמרה, ובעיקר רצו לשמוע על החיים החברתיים של תמרה. והשאלה העיקרית שלהם אליי הייתה, מה מחזיק את הכפר ביחד, הפרויקט הזה בתמרה, שזה קיים 25 שנים בפורטוגל ו-40 שנה בגרמניה. ומה מחזיק את, את האנשים שם, ודיברתי על נושא של בניית אימון, על סולידריות, על הדדיות בין האנשים, ועל פיוס בין גברים ונשים, והם כולם היו אוזניים קשובות כי רצו לדעת. ואני אמרתי, אוי, אוטוטו, אני אדבר איתם על כל החופש והחקירה הזאת, ומה יקרה. אבל בעצם הם באמת רצו לדעת, כי המטרה שלהם, הצהירו בפניי שהם רוצים להפוך למודל, לדוגמה בפלסטין, שמראה שיש חיים, שיש אלטרנטיבה אחרת ויש צורת חיים אחרת. בזכות הקשרים שיש לנו בתמרה, וגם בזכות שהכרנו אותם לג'ן, לרשת הכפרים הגלובלית, הוכר בכפר הזה עם, אחרי הרבה עבודה ושני EDE שעשינו שם בתור הכפר האקולוגי הראשון בפלסטין.
מדהים. אני רק אגיד שג'ן זה Global Eco Villages Network, ו-EDE זה Ecological Design Education. אוקיי.
והם התמלאו גאווה ושמחה שהם הפכו לכפר האקולוגי הראשון בפלסטין, ומשם הם רק המשיכו את בהחלטות שלהם להפוך את הכפר לאט לאט, כמה שיותר לכיוון האקולוגי, וזה מה שאנחנו עוזרים להם בתמירה, שאנחנו באים כל שנה, וגם מקבלים אותם מהסטודנטים והתושבים שלהם בתמירה, ללמוד על איך להיות, איך להתקדם ולהיות כפר אקולוגי לדוגמה.
אז הפרויקט שם הוא לא חווה או מקום ספציפי, אלא זה משהו שקורה בכל הכפר בעצם?
כן, וגם יש חווה אחת שהיא מיועדת להדגים את כל השינויים במקום אחד. אז למשל, שנה שעברה בנינו מערכת ביוגז, גז טבעי, וזה משמח אותי מאוד לראות את הפוסטים של הפייסבוק שלהם כשהם עושים תה וקפה למי שבא על הביוגז, ולא עצים ואש חיה. זה למשל אחד הפרויקטים.
מדהים. אז התחלת כבר לגעת ככה בתמרה, שזה בעצם הבית שלך, אפשר להגיד, בשנים האחרונות.
אכן, כן.
אז אני אשמח שספרי גם איך הגעת לשם, או כאילו, בוא נגיד, את תחילת דרכך שם, ומה משך אותך וגרם לך להישאר שם, וגם מה היום את, איך נראה היום שלך שם כרגע.
אז אני הגעתי לתמרה ממקום ש... משהו ביטוחי חיפש פתרון אחר, view, מבט אחר לחיים. הגעתי לשם בעקבות משבר אישי, גם שבו גורשתי אחרי 5 חודשים של נישואים, והייתי בהיריון, והבנתי אם אני מביאה את ההיריון הזה, את הילד הזה, אז לא ידעתי אם זה בן או בת, אם אני מביאה אותה לחיים, אני ייצור בשבילה חיים אחרים, כי החיים שלי... למרות שגדלתי לתוך משפחה בממוצע, כאילו כלכלי, מידל קלאס, גם טובה, אנשים מדהימים, כאילו, זכיתי בלימודים, זכיתי בהכל. אפשר להגיד שאני ברת מזל בהרבה דברים, אבל הנפש שלי, גם כפמיניסטית, גם כחושבת אחרת, גם כפלסטינית, גם כבדווית, כמוסלמית, היו לי המון שאלות שבהם לא הייתי מרוצה מהחיים איך שהם.
אני רק אגיד את מהכפר שיבלי.
כן, בצפון הארץ. והגעתי למצב שלא רציתי להמשיך לחפש את מי להאשים, אלא רציתי לחפש אז איך אנחנו חיים. ושמעתי על תמרה, פגשתי אותה באחת ההרצאות שנתתי אז בתור פעילה פוליטית, וכל הזמן הם רצו שאני אבוא לשם, ולא הבנתי למה אני צריכה ללכת לכפר בדרום פורטוגל. לקח לי זמן עד שהגעתי לשם, וכשהגעתי לשם הבנתי שיש מודל שנותן תשובות לכל האספקטים של החיים שלנו, וכל השאלות שלי בתור אדם, אימא, כל זה, היה להם מענה הוליסטי שם, וגם דרך חיים שהיא פשוטה, קרובה לפשטות, אבל לא סגפנות, מותרנות בחיי החברה והרוח, אבל במטריאל, החומריות היא פשוטה, אבל פשוט שהוא נוח. וזה גם מה שהנפש שלי חיפשה, גם בתור justice seeker כמוני, כל הזמן רציתי צדק, צדק בעולם. זאת אומרת, אהה, אם כולנו נחיה בצורה הזאת, אז אני כן, כאילו הייתה הפעם הראשונה שכן חשבתי והאמנתי שהמשאבים שישנם בעולם, בחיים, כן יכולים להספיק לשבעה ביליון. זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי המון פרויקטים בחיים שלי. זאת, כשהייתי שם, הייתה הפעם ראשונה שהמידע הזה נחת לתוך תוך התאים שלי ואימנתי בו. אז תמיר, זה פרויקט שבעיקר אומר שלא חסר לנו חומר, ולא חסר לנו ידע כבני אדם. ולא, אבל הקדמה הכי עיקרית שאנחנו צריכים אותה, זה בניית האימון, בינינו, בין בני אדם, ובניית סגנון חיים חברתי, שהוא עונה על הצרכים שלנו בתור דיווין, בתור בני קדושה. כל בן אדם הוא קדוש, לא משנה מי הוא, הוא קדוש, ושנחיה חיים של אנשים קדושים, קדושת החיים. וזה מקום שמתמקד הרבה בפיוס בין גברים ונשים, בתוך האמונה ש... המלחמה בין הזכרי והנקבי בדרך כלל, בין גברים ונשים, ובנושא אהבה ומיניות, הביאה אותנו למקומות שבהם איבדנו את האמון בין בני אדם. ואם אנחנו חולקים אמת בנושא אהבה ומיניות, לא יישאר תחום אחר בחיים שלנו שלא נדבר בו אמת. מעניין.
אמן. זה נשמע לי נכון. אני גם בשנים האחרונות באמת... מתעסק בנושא הזה. ואיך באמת אז נראה היום אחרי עשור ויותר שאת שם, איך נראה היום שלך שם, איך נראים החיים שלך שם?
אז החיים האישיים שלי, שהם לא אישיים בכלל, ככה, אני מתחילה את הבוקר כמו הרבה מאיתנו שבאים מתאספים ביחד באשרם, בפוליטיקל אשרם, ולומדים על אלוהים.
נחמד, פוליטיקל אשרם. כן. ולדבר על אלוהים.
בדיוק. ומדברים על אלוהים, על אלוהים שהוא מעבר לדת מסוימת. על אלוהות, על קדושה, על ריפוי. כאילו כל יום מישהו מהקהילה בא ונותן נושא שהוא חשוב לו. ופותחים שיחה פילוסופית במשך שעה. שבהתחלה של הסשן הזה יש תפילה, ובסופו יש תפילה. תפילה פשוטה שמכוונת לרוח החיים, לגלובליות, למשהו עולמי כזה. ואחרי זה יש לי ארוחת בוקר, ואז אני עובדת במשרד הפוליטי, ועיקר העבודה שלי זה networking עם המזרח התיכון, עם בארץ, ישראל, פלסטין, אבל לא רק, עם הרבה מדינות במזרח התיכון. ואני אחת הצוות של הגלובל קמפוס, שזה פלטפורמה בינלאומית של שיש בתחנות בקניה, בקולומביה, בברזיל, במקסיקו. אז אני מתקשרת עם האנשים האלה, מלווה אותם בצעדים הבאים שלהם, ובונה כל הזמן עוד ועוד פרויקטים בתוך פלסטין. מאוד חשוב לי להביא ישראלים ופלסטינים לתמירה, שיזהו ויראו את הדוגמה הזאת של איך קורה, או איך תמירה נותנת מודל שבו תחושת השפע כה נוכחת. שפע, יש שפע בכל. ועדיין אני מדגישה, פשטות רדיקלית, אבל שפע. וכשעיקר הקונפליקט שלנו פה בארץ, אבל גם במקומות אחרים, זה שאנחנו כל הזמן באילוז'ן, באילוז'ן?
אשליה.
זה מילה יפה. באשליה שאין מספיק. אין מספיק. והסיסטם הקפיטליסטי שם לנו ביסוד שלו, אין מספיק.
אין מספיק, וגם אנחנו לא מספיקים.
ואנחנו מספיק. אתה לא מספיק טוב. כל החיים אתה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב לסטנדרטים של היופי, לא מספיק טוב לזה, לא מספיק טוב. ואתה כל הזמן צריך להוכיח שאתה זכאי לאהבה. כל הזמן אנחנו צריכים להוכיח משהו. חסר לנו את ההרגשה הזאת בחיים שכמו שאתה, אתה מצוין. עדיין יש בהתנהגויות שלך כמה דברים שאפשר לתת להם מראות, ולראות לך איפה אתה יכול להגיע לעני הגבוה שלך, לפוטנציאל שלך. אבל כמו שאתה, אתה מספיק, ואתה אהוב, אתה אהוב. ותחושת השפע הזאת היא שינתה בי הרבה, במיוחד שבאתי ממקום במדינת ישראל שגם אזרח סוג ב' ג' ד' או whatever, גם בתור אישה, לא משנה מאיזה מוצא, אני גם צריכה כל הזמן להוכיח את עצמי בתור בדואית שלעומת אחרים, כאילו בכל הקטגוריות שלי, המקום הזה שלא מספיק ולא טוב, ואת צריכה להיות יותר טוב, יותר, ושאין מספיק, ואני צריכה ללחם באחרות ואחרים, על מנת להשיג את המעט הזה שמתאפשר לנו, ולהגיע למקום ולחוות את החוויה שיש מספיק לכולנו, אם נדע איך לחלוק. ואם נדע איך לחלוק לפי חוקי הטבע, לא לפי חוקי המערכת הקפיטליסטית. ואז זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד, מה זה טבע? מה זה חוקי הטבע? מה זה טבע האדם?
אני באמת, רעיון שעשיתי גם לפני איזה שבועיים עם חבר, דיבר גם על זה שלפני שיש שלום צריך שיהיה תחושה של שפע, שכל עוד אתה במחסור, אתה בתחושת הישרדות ובתחושת מאבק, ואין. צריך לייצר את התחושה של השפע שהוא קיים, ומתוך זה גם יגיע השלום, אז אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת.
אבל לא השפע החומרי.
כן,
כי אנחנו שפע, כבר נכון, מכירים הרבה אנשים עשירים.
שפע רוחני
עשירים,
ושפע כן. חברתי ושפע תרבותי. יש המון סוגי שפע בעולם, לא רק הכלכלי או החומרי. מעניין אותי בהקשר של תמרה, שאחד הדברים שהם מתעסקים, כמו שאמר, זה שלום בין המינים, וגם כל הנושא של אהבה חופשית, שחרור המיניות וכל הנושא הזה. מעניין אותי איך נפתחת לעולם הזה, איך פגשת אותו, שוב, בתור מי שמגיע מחברה מסורתית, ובכלל, זה נמצא בכל החברה, כן? גם אני גדלתי לתוך מקום שהוא לא משוחרר מבחינה מינית, אבל בתור מי שמגיע מעוד יותר קיצון בנושא הזה, איך פגשת את זה, ואיך את ראית את זה, רואה את זה?
אני כל החיים שלי הייתה בי התובנה הזאת ש... הגענו לאן שהגענו, כי שני המינים אנחנו לא יכולים, לא יודעים לדבר אחד עם השני. אז זה לא היה לי חדש, שהנושא של פיוס בין המינים הוא הלבנה הכי חשובה לבניית תרבות של שלום. אין אהבה חופשית, וגם אין מיניות חופשית, זה לא לזה אנחנו קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה אהבה ללא פחד ומיניות ללא פחד. כי החברה שלנו, וכמה דתות לסוגיהם, ואני לא מדברת על הדת הראשונית, אלא על הדת, ממסד הדת, בלי קשר אם זה יהדות, נצרות או אסלאם, הממסד של הדת שנצבע בפטריארכיה בצורה מאוד בולטת, מכניס לנו תמיד, או קושר לנו את הנושא של האהבה עם הפחד, ואהבה למסגרת. תמיד צריך לדעת באיזה מסגרת אתה אוהב. ואתה אוהב אנשים לפי מה התועלת שלך מהם. או נגיד אם אנחנו מתאהבים גברים ונשים, תלוי אם הוא תואם את הקטגוריות שלי לחתונה. ובן אדם מתאים לחתונה אם הוא ממלא את הצרכים הכלכליים שבהם החברה. וזה כל כך שפל אם אנחנו מסתכלים על זה, זה שאנחנו מקטגרים אנשים לפי היכולת הכלכלית שלהם לספק אותנו בחברה שהיא כל כך חומרית. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר הופכים לשחקנים בחברה שרוצה לשרוד על בסיס חומרי. זאת אומרת שאהבתנו היא אף פעם היא לא חופשייה מכל ההגבלים האלה. ואיך זה להגיע למקום שבו כל אדם בודק בינו לבינו, במי אני הייתי מתאהב או מתאהבת, אם לא הייתי עושה את כל החשבוניות האלה, הקלקוליישן, במי הייתי מתאהב? וזאת שאלה מאוד 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 גדולה. לקח לי שנים להבין את הדפוסים הפנימיים שיש לי של התניית אהבה. היו בדרך גילויים שהתביישתי בהם. ממש התביישתי בהם של הדת, כאילו, עד כמה אני מותנית בפנים, למרות שאני אומרת שאני פמיניסטית ורדיקלית וזה, כמה התניות יש לי. ובתמר אנחנו מעודדים את האנשים להגיע למקום של מיניות שמשרתת את הריפוי שלך. זאת אומרת, מה, איפה הפחד שלי? מה הריפוי שלי? ומה אני, מה אני זקוק לו על מנת להגיע לריפוי הזה? וזה עשייה מאוד גדולה, כי אם אנחנו בריאים בנושא האהבה ומיניות שלנו, אנחנו, שאר הנושאים will follow. הם יבואו ב, כאילו, תשים לב לעצמך או לכל אחד מאלה שמקשיבים. בואו נשים לב ברגעים שבהם אני לא שמח במערכת האישית שלי, המערכת האהבה האישית והזוגיות, כמה זה צובע כל דבר אחר. וברגע הזה אתה יכול להיות איש המקצוע הכי מצליח והרבה כסף. הנושא הזה הוא לב הקשרים שלנו. אז למה לא לבנות חברה שחותרת לריפוי בנושא הזה? וזה בעצם התכלית העבודה של תמרה, שבה אנחנו אומרים, אם אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל לפתור אותם.
וזה שוב באמת מעניין אותי בהקשר של החברה שאת באה ממנה. שמעתי את ההרצאה שלך של שעשית ב בבום פסטיבל לפני 4 שנים, והיא עוררה בי המון השראה. ואחד הסיפורים שסיפרת שם, שזה סיפור מאוד אישי וקשה, שברגע מסוים אח שלך ממש ניסה להרוג אותך, ואימא שלך שוב איזשהו מעשה הירואי, ספונטני, יצירתי, אימא שהיא תפשוט את בגדיה ותצא החוצה לרחוב אם הוא לא יפסיק, וזה גרם לו להפסיק. אז קודם כל, זה סיפור מדהים בעיניי. ואני תוהה עליו כמה דברים. אחד זה איך הדברים שאת מדברת, כמה ומי יכול להתחבר אליהם בחברה בכלל, אבל בחברה הערבית ספציפית, ובחברה מסורתית, בוא נגיד את זה ככה. וגם מעניין אותי איך, האם התהליך האישי שאת עברת של, עם המשפחה שלך, מאז הסיפור הזה, כאילו, האם היה איזושהי טרנספורמציה? אני יודע שזה מאוד אישי, אבל זה ככה נוגע בלב העניין בעיניי.
הרבה פעמים שואלים אותי, אז אנשים שבאים להרצאות שלי ולסדנאות שלי, אז איך המשפחה שלך מקבלת אותך ומה התגובות שלהם? אז אני תמיד מתבדחת או מנסה לענות על זה, כשל לא עשיתי סקר דעת לשאול מה דעתם של אחרים ולא יעשה. ואם הייתי עושה, זה היה באמת מקבע הרבה מאיתנו בהרבה מקומות. אני יודעת שיש לי בכפר הרבה מעריצים, בעיקר מעריצות, ורובם בסתר. ויש גם הרבה אנשים שחושבים שאני בדרך הלא נכונה, והיו מאוד שמחים להכפיש את שמי או להזיק לי. ועבודת השלום שלי זה להתרכז במשימה שיש לי בחיים, ולא לתת לפחד המחשבות השליליות להתרכז או לקחת חלק בחיים שלי. עד לפני יומיים הייתי אצל ההורים, והיה לנו שבוע של ירח דבש, שגם אני התפלאתי ואמרתי, וואו, אלחמדוללה, אלחמדוללה, איזה יופי ואיזה. ואמא הייתה כל כך מקסימה, כל כך, כל כך, וואו, היו לי דמעות של הוקרה על יצאתי לעבוד עם אבא שלי בבוקר, בחמש בבוקר, הייתי ממש בתדהמה, גם אני וגם הבת שלי, וביום האחרון, לפני שהייתי, אולצתי לנסוע, בא אח שלי וצעק, ואותו אח. שהוא עכשיו אבא לילדה מקסימה. הוא איש טוב, הוא איש טוב כמו מרבית האנשים שטובים, אבל עדיין מלאים במחשבות שהן לא שייכות אליהם. והוא איים, ואז אבא שלי ביקש ממני שאני אעזוב את הבית. קשה בגיל 46 להתבקש לעזוב את הבית אחרי שבוע של ירח דבש. והיום יש לי חמלה מלאה למקומות האלה. צר לי שזה ככה. צר לי מאוד. וגם, ומצד שני, כאילו כשאבא שלי דיבר וכשאח שלי דיבר, פתאום אולי בפעם הראשונה הרגשתי של וואו, אני מבינה אותם. כאילו מנקודת המבט שלהם אני מבינה אותם. אני זה לא בסדר, it's not okay, אבל אני מבינה אותם. ואז ומהמקום הזה של חמלה, של אני חושבת שזה הפרוטקשן הכי גדול. אז יש בי את המקום הזה שאני לא בתגובתיות לזה. כשטוב להם איתי, טוב לי איתם כל הזמן. כשטוב להם איתי, אני חוגגת. כשלא טוב להם, אז אני מסתלקת. בלי שום רגש של, אך, למה, וזה. אני לא חמלה. יש לפעמים שהפחד עולה, אבל, ואז אני נכנסת למקום של תפילות וידיעה שאני מוגנת.
את מדברת על זה שיש לך מעריצות ורובם בסתר. שוב, אני תוהה עד כמה נשים בחברה הערבית, שהן כבר היום נמצאות תחת המון אלימות ודיכוי, כמה מהן באמת מספיק אמיצות ויכולות לעשות צעד, לא בכך כמו שאת עשית, אבל צעד משמעותי, מבלי לסכן את עצמם, או עד כמה זה אפשרי? כרגע, בסיטואציה של היום, אם יש לך איזושהי תובנה או הרגשה לגבי זה.
אני לא הכי אמיצה. להפך, אני יכולה להגיד שרוב החיים שלי גם היום, אני כל כך מתחשבת. אם לא הייתי מתחשבת, אני חושבת שהייתי הרבה יותר רדיקלית כי היה לי יותר חשוב המקום הזה של הריפוי לעומת לשבור דברים. ואני מכירה הרבה נשים יותר אמיצות. וואו, אני גם בעולם הערבי, המון, המון נשים שבאמת מובילות דברים ופרויקטים ומהממים. גם אצלנו בכפר יש הרבה נשים שעשו צעדים אפילו יותר מעיזים ממני.
כמו מה למשל? כאילו כדוגמה.
לא יודעת אם אתה מכיר את אחלם שבלי, שהיא פוטוגרפיסטית מאוד ידועה, פעילה פוליטית, אחותה עדניה והאחות שלהם סמיה, ולא רק, יש כמה שהן עושות הרבה דברים. אני רוצה גם להגיד שנשים שיצאו עם עבודה מהפכנית בחיים המקצועיים שלהם, זה מצוין, זה גם רדיקלי, זה גם עבודה. ואם אני אתחיל לתת שמות, הרשימה לא תיגמר. יש המון, המון נשים שבאמת עושות, כל אחת מהן מביאה נקודת אור. אלה שמעריצות אותי בסתר, יותר הנשים והגברים שרוצים לדעת יותר ויותר על נושא הריפוי בין גברים לנשים. פונים אליי המון גברים אימפוטנטים, המון, ושואלים אותי שאלות. שאלות שאסור לשאול אותם במגזר הערבי. שואלים אותי, ומוכנים לשלם כסף על תרפיה ועל זה, ואז אני אומרת להם, אני לא מרפא, אבל אז אני מכוונת אותם למקומות של טיפולים. פונות אליי נשים שהוטרדו, שיש להם גם נזקים בגוף מבחינה מינית בגלל כל מיני דברים, ובסתר פונים אליי, וזה בסדר. ויכול להיות שאותה אחת שמבקשת ממני בפייסבוק או בסקייפ שיחת ייעוץ, תשב למוחרת עם כוס קפה עם השכנות וידברו רע עליי. וזה בסדר. אני מבינה את זה. לא שזה בסדר, אני מבינה את זה. כי קשה לצאת בנושא הזה. המגזר הערבי כמו המגזר היהודי, כמו כל המגזרים, מוציא המון כסף, אנרגיה ומשאבים על הנושא הזה, נושא מיניות, על נושא איך אנחנו נראים, איך החיים האירוטיים שלנו, וכולנו חיים, רובנו חיים, בתרמית אחת גדולה, שבה אנחנו מנסים להשיג סטנדרטים שלעולם לא נשיג אותם, של עולם היופי, שהוא בנוי בצורה הזאת שישאיר אותנו בלוב הזה של הצרכנות, על מנת שנשמן את המערכת הזאת שמנצלת אותנו. ורובנו לא מאושרים בנושא הזה, ומחפשים פתרונות. אז למה שלא נשים את זה על השולחן ונגיד, חבר'ה, בואו, כל החברה, בואו נתגייס בנושא הזה, כי זה הנושא הכי חשוב לנו. במקום ש... like we pretend, אנחנו מראים...
עושים את עצמנו.
עושים את עצמנו, מאוד חשוב לנו הסביבה, שזה גם חשוב, והפוליטיקה וחיי הכלכלה. חבר'ה, הנושא הכי חשוב, איפה אנחנו בנושא אהבה ומיניות וקשרים בין אישיים? אני לא אומרת שאנחנו צריכים להיות בריפוי פרטנרים, לא. אם אתה בוחר לעצמך שריפוי פרטנרים וזה מקובל הפרטנר שלך, בסדר, בבקשה, אין בעיה. אני גם בנושאים של מונוגמיה, בין היחסים של בינו לבינה, בואו נשים שזה הנושא שהכי חשוב לנו, ונביא לתוכו אור וריפוי ושמחה, למה לא?
אני חושב, זה גם חשוב ברמה האישית, כמו שאת אומרת, זה מה שמעניין אותנו, זה מה שמעסיק אותנו, זה מה שמשפיע לנו לחיים, וזה גם מה שמשפיע על כל הנושאים האלה שדיברת עליהם, על הסביבה ועל הפוליטיקה ועל הכלכלה, כי ברגע שאת שמה את הנושא הזה על השולחן, את בעצם, ובגלל זה יש לו גם הרבה התנגדות, את שומטת את הקרקע מתחת לפטריארכיה ולקפיטליזם, וזה מה שמעורר גם כך הרבה התנגדות מצד הממסד על הדבר הזה.
הנה, סיכמת את זה טוב מאוד, תודה. בדיוק, הייתי מסכמת את זה בדיוק ככה.
אבל השאלה שלי היא איך כן לגעת, שאת עושה את זה בדרכך, את אומרת באופן אישי ובאופן איך לגעת בנושא הזה בצורה ישירה ולשים אותו על השולחן, מבלי לעורר יותר מדי, מבלי לשבור את הכלים כמו שקראת את זה, איך להביא את הריפוי מבלי... עכשיו לעורר יותר התנגדות ואלימות שיכולים לבוא בכל מקרה, אבל כאילו בלי לעשות עודף פרובוקציה שעלול לקחת אותנו עוד אחורה, בוא נגיד.
קודם כל, אני לא מתעסקת בנושא של ריפוי אהבה ומיניות במגזר שהוא לא בקהילה. אני לא מתעסקת. אני נותנת עצות לחברים, חברות, לאנשים שמזמינים אותי ושואלים אותי. כשאני מבקרת בארץ, אני נותנת עצות. אבל אני לא עוסקת בזה. אני עוסקת בזה אך ורק במסגרת קהילה. קהילה שהיא שמה על עצמה את נושא האימון וההדדיות והריפוי. שם אפשר להתעסק בנושא הזה. ושם אין התנגדות כי אנשים באים כי רוצים לדעת. רוצים לדעת איך הנושא הזה מתחבר לדברים האחרים. אני רוצה לחזור לנקודה שדיברנו קודם ולהגיד איך הנושא הזה מתחבר לכל הנושאים האחרים. אני תמיד אומרת, בן אדם שהוא מאושר בחיי אהבה ומיניות שלו, הוא בן אדם עם לב פתוח. בן אדם עם לב פתוח לא יעלה בדעתו לזרוק פצצה. בן אדם עם לב פתוח לא יעלה בדעתו לאכול חיה או לרסס בכימיקלים. לא יעלה בדעתו לשפוך את הביוף לנהר שזורם. ואיך אנחנו בונים חברה ששומרת על אנשים עם לבבות פתוחים? אתה מסתובב בחברה פה בישראל, ואני יכולה לבכות מזה, כמה אנשים אתה פוגש אותם עם לב סגור. כי אנשים חייבים לסגור את הלב מול הכאב שהם רואים ואין להם איך לעשות איתו.
זה אתונה לי כבר כאילו על סוג של שאלה שרציתי לשאול, או נקודה שרציתי להעלות, שהיום המונוגמיה והנישואין והפטריארכיה והלאומיות וכל המבנים שיצרנו, אני חושב שהם עונים על איזשהו צורך, שהוא צורך של ביטחון, של יציבות, שאנחנו כן, או אשליה לפחות של ביטחון, שזה נותן לנו איזשהו ודאות, איזשהו משהו מסוים שאנחנו יודעים איך להתייחס אליו. והן גם נשענות על הפחד שלנו מהחוסר ודאות, מהחוסר יציבות, ממה יהיה כשלא יהיה את הדבר הזה. ואת דיברת אולי על הריפוי דרך קהילה, שזה מה שנותן, אני מרגיש מהתשובה שלך, לך את הביטחון, או לאנשים שרוצים ליצור את הריפוי הזה, ועכשיו מפרקים המון המון אמונות שקיימות ו... אז בעצם שהקהילה נותנת את הביטחון הזה, שזה עוד משהו שחסר היום. הקהילה כמשהו שמחזיק את הדבר הזה, שלבד זה מאוד מאוד קשה בעצם להביא את הריפוי.
אנחנו אומרים שביסוד הפטריארכיה היה בה לגדוע שלושה מרכיבים. המרכיב של החיבור שלנו עם הדיווין, המרכיב של החיבור עם הקדושה, המרכיב של החיבור שלנו עם הסורס הפנימי, הנביאה הפנימית, והחיבור שלנו עם קהילות. כי החיבור לקדושה, לא רק למעלה, הקדושה בכל מקום, ולקדושה בפנים, צריכה את המרחב הקהילתי. באה המערכת וגדעה את שלושת הדברים האלה, ויצרה מאיתנו תאים אינדיבידואליסטיים, שכל הזמן מעניין אותם לצרוך, 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 ובלחימה אחד עם השני. ועל מנת להחזיר את החיבור לשפע הפנימי שלנו, לקדושה שבתוכנו ולקדושה החיצונית שנמצאת ואנחנו עבירים לה, אנחנו צריכים מרחב קהילתי. ואני לא אומרת שחייב קהילה עם 200 בן אדם, קהילה גם יכולה להיות אורבנית, יכולה להיות בכפר, יכולה להיות בכל מקום שבו אנחנו יוצרים אמון עם אחרים ושקיפות. ובלי זה אנחנו לא, לדעתי אנחנו לא נצליח לשקם את הקשרים שלנו עם החיים.
אחת השאלות שאני שואל, מתחבט בה, אני פה שותף עם נטע גם, זה איך יוצרים היום את הקהילה? מה זה הקהילה הזאתי? איך יוצרים את המחויבות, את השותפות? זה דברים שהם המערכת והמבנים והממסד מאוד מאוד מקשים על זה היום, בין אם זה בהקשר של האדמה, בין אם זה בהקשר הכלכלי, בין אם זה בהקשר של כשכולנו עסוקים עדיין באיזושהי הישרדות כלכלית, בין אם זה בהקשר של המיניות והלגיטימציה להיות במגע זה מאוד מורכב, ואני הרבה פעמים מוצא את עצמי כזה מאוד קמר, אבל לא יודע כאילו איך להתחיל, איך ליצור את זה. משתף, אם יש לך איזושהי תובנה לגבי זה, אני אשמח, אבל לא בטוח שיש לך את התשובות.
היות והשאלה הזאת נשאלת כל כך הרבה פעמים, אז איך בונים קהילה בלי לעבור לתמרה, או בלי לעבור לנאות סמדר, או... אני חושבת שיש הרבה דרכים, דרכי ביניים, צעדי ביניים, עד שבונים קהילה. ואני דווקא חושבת שלקהל הישראלי-יהודי, יש הרבה דוגמאות ואפשרויות והקלות לעשות את זה. הרי נושא של יישובים, של קהילה, intentional,
בעברית קוראים זה משימתית, זה לא התרגום הכי טוב, אבל כן.
בוא נגיד, נושא בניית קהילה, עם כוונה משותפת, זה לא זר לחברה הישראלית. ואני חושבת שזה שער שממנו אפשר להיכנס, וכדאי לנצל אותו. כי גם כל הנושא של קהילות יושב על הכתפיים של תנועת הקיבוצים, עם כל המגרעות שהיו לה, היה לה הרבה דברים טובים, שהביאה גם את התודעה השותפית והקהילתית לחיים שלנו. אז אני חושבת שלקהל הישראלי היהודי יש הרבה, יש שער יותר גדול. ועם כל הקשיים של המערכת, והמערכת מעוניינת שלא יהיו קהילות, מעוניינת. עדיף שכולנו יהיה אורבנים וצורכים. ובכל זאת, תאר לך אם אתה היית מגלה מי חי בכל הרחוב הזה, אבל עושה מאמץ ומזמין אותם למשהו ועושה אפשר. לא צריך לקפוץ לממד הרחוב. אם תבחר 10-12 מהחברים שלך, אלה שהם בעניין, ותתחילו להיפגש בסופי שבוע, ללמוד ביחד, לעשות דברים ביחד. לא לצרוך ביחד וללכת למנגל ולקניון ביחד, אבל ללמוד ביחד. לעשות מעגלים שבהם אתה משתף מה עובר לך בתוך הלב. כי קהילה, לגור בקהילה זה לא רק מתיקות, זה עבודה. זה עבודה קשה. זה באמת עבודה קשה. אז to have the courage, להיות, שיהיה אומץ לעשות את העבודה הזאת, ולא לצבוע את הקהילה במשהו ורוד, קשה, רומנטי, קשה, כמו האהוב שלנו, שאנחנו אף פעם לא מגיעים אליו, הוא רחוק וזה, אבל יש צעדים. אז הצעדים האלה גם צריך לעשות אותם.
אני אשתף שכרגע הקהילה שלי זה, או המעגל שאני חלק בו, זה מעגל גברים, שאני כבר שנה וחצי נפגשים פעם בשבוע, שבועיים, ובאמת משתפים על דברים, נותנים ביקורת אחד לשני, באמת עושים באמת עבודה, וזה, זה, זה, כמו שאת אומרת, זה מאתגר, אבל זה גם מאוד ממלא. אז זה באמת מה שככה כן נותן לי את הצורך הזה. עדיין הייתי רוצה שזה יהיה שלב יותר, שזה יהיה משהו שהוא גם שותפות כלכלית ומבחינת עשייה, בוא נגיד. אנחנו לא שם, אני מקווה שנגיע.
עוד מעט שתהיה אבא, זה will stimulate you ליותר, כי בניסיון שלי כשניל נולדה, הבנתי, וואו, אני לא ימשיך לשרת את המערכת הזאת, לא ימשיך לחפש בייביסיטר, על מנת, אני אלך לעבוד על מנת לשלם לבייביסיטר, על מנת שאני אלך לעבוד, על מנת להביא לה, כאילו, מה? מה? למה? אני לא ימשיך להיות עבד מודרני למערכת הזאת, שבסופו של דבר, עושה רווחים על מנת לדכא את העם שלי. לא, no way, לא יעשה את זה.
ואז יצאת בעצם לחפש ומצאת גם את המרה, שזה
בדיוק.
היה...
בדיוק. בדיוק.